לא מתייחסים לסכומים הקטנים, אנחנו כאילו מזלזלים, מה אני אשקיע את המאמץ שלי בשביל עוד 100 שקל? כן, זה עוד 100 שקל שלא היה לך רגע לפני, זה 100 שקל שכבר תרגלת איך לעשות אותו, השלב הבא יהיה יותר קל לך לעשות את זה יותר.
היי חברים, רגע לפני שנצא לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
ברוכים הבאים אל הפודקאסט ציפור פיננסית, אני שואם לוי, איש יחסי ציבור, ואיתי כמו תמיד, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
אלן, בוקר תמיד. טוב, מה נשמע?
מצוין,
אצלך? כיף להיות פה עוד פעם.
כן, יופי, אז היום אנחנו הולכים לדבר על כלכלת המשפחה, ואיתנו היום מירית מלכה, היא יועצת לכלכלת המשפחה ומאמנת כלכלית. אלן, נירית.
בוקר טוב לכולכם, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה.
כיף לנו לארח אותך. אז טוב, אחרי שבפרקים נגענו פה ושם בנושא של כלכלת המשפחה, וזה בעצם משהו שמשפיע על היום-יום, על ההתנהלות של כל בן אדם, אנחנו רוצים בעצם להיכנס הרבה יותר לעומק בנושאים האלה. עד
משמעית.
כן, כן. אז טוב, אז בואי ממש נתחיל. מה זה בכלל כלכלת משפחה? לצמצם הוצאות זה כבר לא עובד לאנשים.
לא, זה אף פעם לא עבד. מי רוצה לצמצם? כאילו, מי מאיתנו אוהב דיאטה? באמת. אומרים לנו דיאטה ואנחנו בורחים מזה כמו... כמה שיותר מהר.
קשוח
לגמרי. אז קודם כל, כלכלת המשפחה זה בעצם מצב שאנחנו קודם כל מוזנים, וכל הזמן מתנהלים בצמיחה קדימה. וכל משפחה בעצם הנקודה שהיא מתחילה. עכשיו, כמו שאמרת, לצמצם זה לא עובד. וכשאנחנו חושבים שאנחנו רוצים להצטמצם, אנחנו גם לא נתמיד בשום דבר. כי באמת, אנחנו לא יכולים להיות במצב של דחק, במצב שאנחנו צריכים לוותר לעצמנו כל הזמן על משהו. ובכלכלת המשפחה, בכל מקרה, בתהליכים, הפוקוס הוא על תיעדוף, על פוקוס הוא על מה חשוב לנו. וכשאנחנו מבינים, קודם כל, מה חשוב לנו כמשפחה, כי כל משפחה יש לה, באמת, הכלכלת המשפחה שלה נראית שונה. בסופו של דבר, אתה יכול להגיד, זה פלוס ומינוס, אבל זה הרבה מעבר לזה, כי נכנסים בתוך הפלוס והמינוס הזה, ההרגלים שלנו, ההרגלי צריכה, המחסכים שלנו, הפיצויים שלנו, הפיצויים הרגשיים לתוך התהליך, ואנחנו צריכים, מה שנקרא, לבסט את כל הדבר הזה. עכשיו, הכלכלת המשפחה בעצם מאפשרת לנו באמת להגשים את החלומות שלנו, ואנחנו פה בעולם הזה בשביל שם, בשביל זה, לא רק לעבוד קשה, כי וואלה, את זה כולנו עושים.
אני מאוד מאמין במשפט שנקרא pay yourself first. קודם כל, תשלם לעצמך, תשקיע, ואז תתעסק עם כל הצריכה וכל הכלכלת משפחה. איך את רואה את זה ואיך זה עובד לאנשים?
זה המשפט שאני ממש, בכל תהליך זה משהו שמתבסס אצלי. זה הבסיס, זה הבייסיק, מהסיבה שזה הרגל. זה הרגל שאנחנו צריכים לפתח. זה לא אינטואטיבי לנו, זה לא בטבעי שלנו. אנחנו רגילים קודם כל לחלק לכולם, לשלם לכולם, להיות באירועים של כולם, ובסוף למי לא נשאר? לנו. עכשיו, כשאתה בעצם אומר את המשפט, בואו נשלם לעצמנו קודם, אנחנו שמים את עצמנו בפרונט. אוקיי, אנחנו שמים את העתיד שלנו, את החלומות, את המטרות, בפרונט. ואת זה, אם כבר אנחנו כבר, מה שנקרא, נעשה את זה גם רגע פרקטי, אז לתת את זה ממש הוראה, הוראת קבע לצורך העניין, יום אחרי המשכורת. ורק אז, לכל שאר הדברים. כי אם אנחנו באמת נחכה לסוף החודש, אז אף פעם לא יישאר. תמיד יש משהו חשוב, דחוף, משהו שפתאום צץ, איזשהו, מה שנקרא, משהו שלא ציפינו לו, ואם באמת יש דברים שהם חשובים לנו ואנחנו רוצים לדאוג לעתיד שלנו, וזה נצבר, זה ממש, לעשות הוראה מכל הסכום.
את יכולה לתת דוגמה ממש פרקטית ממשפחה של עיווית, של...
כל משפחה יש את התהליך הזה, זה ממש, זה קודם כל להבין מה חשוב לנו, זה האם זה אנחנו רוצים לדאוג לאותו אירוע בר מצווה, בת מצווה, תמיד אני אומרת למשפחות, חברים, ביהדות זה לא הפתעה. כאילו, אנחנו תמיד יודעים שבגיל 12-13 אנחנו ניפגש שם עם האירוע. ככל שנקדים ונבין מעכשיו שאנחנו בעצם שמים את הכספים האלו לטובת אותו אירוע, אז יהיה לנו יותר קל. עכשיו, כל משפחה קודם כל צריכה להבין מה היא רוצה, מה חשוב לה. אתה יודע, בוא ניקח את הדוגמה של אירוע. אירוע יכול לראות בכל מיני צורות. זה יכול להיות רק טיול, זה יכול להיות טיול ואירוע באולם, זה יכול להיות הפקה.
קוטל.
הכותל, זה יכול להיות הפקה, באמת, זה יכול להיות, יש, אנחנו רגע צריכים להבין לאיזה טווח של סכום אנחנו מכוונים, ולהתחיל בעצם לגזור אחורה, לגזור כמה אנחנו צריכים, 20,000, 30,000, 40,000, האם יש לנו מימון לזה כבר היום? לחלק מאיתנו יש נכסים, אנחנו פשוט לא מודעים אליהם, נכסים, לא נכסים רק נדלן, כשאומרים את המילה נכסים, אנחנו חושבים שמדברים רק על דירה. לא, יש לנו נכסים, יש לנו קרנות, קופות, עכשיו אני לא אומרת שצריך לפתוח את הקופות בשביל הדברים האלו, אבל אנחנו צריכים לדעת מה הכסף, לנו, לאיזה מטרה הוא משרת אותנו, וכשאנחנו באמת מבינים את זה, אז אנחנו יכולים לגזור אחורה. ואז אנחנו בעצם מפקידים כסף לטובת העתיד. וכל דבר, כל סכום נחשב, גם המאה שקל, בשנה זה 1,200, זה נצבר. כאילו צריך להבין מה המטרה שלנו, ולדאוג לעשות את זה. כי לבד, כאילו מה זה לבד? כי אם לא נדאג לזה, זה לא יקרה מעצמו, זה פשוט לא יקרה.
אנחנו איזה 3 חודשים אחרי המלחמה, בטח אחרי המלחמה, את רואה שיש לאנשים יותר בעיות כלכליות? מה הבעיות הכלכליות שלהם היום?
זה מאוד מתחלק. אוקיי, זה מאוד מתחלק, זה קודם כל באמת האם המשפחה נפגעה, יש העתב יותר אצל העצמאים במידה מסוימת, וגם באזורים גיאוגרפיים, אבל מי שיש הרבה שכירים שלא נפגעו, יש הרבה, יש מקומות, יש מגזר הציבורי, שלא באמת נפגע, הם עדיין ממשיכים מהבחינה הזאת בהתנהלות הרגילה.
הם בדרך כלל לא נפגעים, או... לא שאנחנו רוצים שיהיו יפגעו.
לא, אבל... לא, אבל עדיין, זה דווקא הסיטואציה הזאת, הקיצון כמו קורונה ומלחמה, דווקא למי שלא נפגע מבחינה פיננסית, זה זמן לבסס הרגלים חדשים, כי פחות, יש לנו פחות פיתויים. זה זמן באמת לבסס את אותם pay yourself, זה הזמן באמת להבין מה ההוצאות שלנו, והאם באמת אנחנו צריכים את זה, כי יש הרבה דברים שאנחנו פשוט משלמים מתוך איזשהו הרגל, וזה המקום רגע לעשות סדר. עכשיו, מי שבאמת נפגע, אז אנחנו מדינה שכל, לא רק מדינה, אנחנו, החיים מראים לנו שכל הזמן יש אירועים. כל פעם אנחנו פשוט נורא נורא אופטימיים מהטבע שלנו, אז אנחנו לא יודעים, אנחנו אומרים, יהיה בסדר. והיהיה בסדר, זה נורא נורא מרדים אותנו. כי בסופו של דבר אנחנו פשוט לא דואגים לזה. אז כן צריך להתארגן לזה. עכשיו, מי שנפגע, נפגע. יש מצבים שיש באמת פחות, מה שנקרא, עבודה, אז מצמצמים, בשעות עבודה. ואם אנחנו מתבססים על ההכנסה שלנו, ואנחנו ממש על הקסקס, או אפילו בגירעון, אז אנחנו נרגיש את זה. וזה, אנחנו צריכים להגיב לזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. עכשיו, מה רוב המשפחות, מה קורה? יש התעלמות, כאילו, זה, אוקיי, לא, הבנתי, ראיתי, או לא ראיתי אפילו, ואז אני כזה, איך הגעתי למצב הזה? איך, יש כאילו איזשהו גלגול, סיחור של הדבר הזה.
כי קשה להם להתמודד, לא? מה את מרגישה?
כי אנחנו לא רוצים להתמודד. למי, איפה זה, איזה מקום, זה נחמד, זה לא נעים לנו.
שים מראה.
מה זה?
אנשים לא רוצים לשים מראה.
ממש לא, ממש לא. כאילו, מי רוצה, זה, א', זה מרגיש מאיים, ואז זה מרגיש שאנחנו מתחיל, אני לא יודע, אני מסתבך, אני לא רוצה להיכנס לחשבון, אני לא רוצה לראות את האדום. גם אנשים שאומרים לי, אני ישן טוב עם המינוס, לא, זה משפיע עליך. גם אם אתה כביכול מאוד מוגן, זה משפיע עליך, וזה מכניס לאיזשהו לחץ. ומה אנחנו עושים? מדחיקים. עכשיו, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומנו. ואנחנו חייבים, באמת, אני באמת באיזושהי שליחות בעניין הזה, צריכים להחזיר שליטה על החשבון בנק שלנו, להבין מה ההוצאות שלנו, מה ההכנסות שלנו, מה הפער שלנו, האם אנחנו בפער בתזרים שלילי, בתזרים חיובי, ואיך אנחנו בעצם משתדרגים מהמקום הזה. כאילו, אם אנחנו נדע מאיזה נקודה אנחנו יוצאים, אנחנו לא נכוון לשום מקום.
אז את אומרת, שלב ראשון זה מודעות, זה בדיקה, להבין מה המצב שלנו?
כן.
וזה השלבים הראשונים בדרך,
קודם כל זה בהירות, קודם כל בהירות.
כן, מה הפלואו, כאילו.
מה הפלואו, קודם כל בהירות פיננסית, להבין באמת מה המצב שלנו, ולאן אנחנו רוצים להגיע. כאילו, באמת, בואו רגע, פתחו מספרים, פתחו חשבון בנק, תוציאו 3, תדפיסו 3 חודשים, כרטיסי אשראי. רוב האנשים לא יודעים על מה הם משלמים, וכל משפחה שמתחילה תהליך, מגלה עשרות, אם לא מאות, באמת, מאות שקלים, שפשוט היא לא יודעת על מה היא משלמת. אם זה שירותים שהיא ביקשה לבטל וממשיכים להוריד, אם זה שירותים שהמחירים פתאום קפצו, אם זה דמי שימוש בכרטיסי האשראי, שזה דבר שאין סיבה בשנת 2023 שנשלם עליו כסף. עמלות בבנק.
כן, הרבה מזכירים את זה גם בקהילה.
זה פשוט מטורף. עכשיו, זה רק עניין של מודעות. עכשיו, כמו שאנחנו שמים על משהו פוקוס, אנחנו נבין, נצמח משם. אבל מה קורה? רובנו לא נכנסים לכרטיס אשראי, לא נכנסים לחשבון הבא.
מדחיקים את זה.
מדחיקים את זה. ואם כבר עושים את זה, אז מתי עושים? בסוף החודש. או רואים איזה סך הוצאות כולל. לא בחלוקה, לא בקטגוריה, לא בהבנה כמה אני מוציא על סעיף, כמה, יש לי זינוק פתאום באיזשהו סעיף מסוים. רגע, מה קרה כאן? למה פתאום, אם הייתי מוציא באיזשהו סעיף 1,000 שקל, פתאום אני מוציא 2,000. אבל אם אני בכלל איזשהו מעקב, איך אני אראה את זה? אני לא אראה שום מגמה. אני אראה מינוס.
ואחרי הבקרה, הבהירות הראשונית הזאת, מה את ממליצה, ברור שכל זוג הוא שונה מאחר, אבל חלק עובדים עם אקסלים, חלק עובדים עם אפליקציות, מה...
קודם
איך
כל...
לעקוב אחרי...
להתחיל עם משהו, אוקיי? כל משפחה מתאים לה משהו אחר. כשאני עושה תהליכי ליווי, אני מלמדת עם אקסל, כי מבחינתי אקסל זה כלי זול, חינמי, מותאם לכל משפחה, נותן באמת מגמות. יחד עם זאת, יש משפחות שזה נורא מאיים עליהן, והן רוצות אפליקציה. אין בעיה, יש אפליקציות בתשלום, יש אפליקציות בחינם, תתאימו לעצמכם מה שנוח לכם, אבל תתחילו עם משהו. עכשיו, גם האקסל בסופו של דבר, או האפליקציה, אם אנחנו לא נעשה איזושהי בקרה, זה שיש לנו אותו,
זה כלי.
כלי לבד לא עובד, הוא צריך אותנו, הוא צריך בעצם את הפעולות שלנו, הוא צריך את ההבנה של מה אנחנו רואים במספרים שם, בשביל להתקדם לאנשהו. וככלי, גם הוא הכי נוצץ, באמת, הוא לא, לבד, זה שם. אז אם אתם רוצים שהשם הזה יהפוך בעצם למספרים של הבית שלכם, תתחילו באמת להבין ולפעול. ובלי לפחד, אני באמת בגישה שמה שמורכב, תפשטו. כאילו, נראה מאוד מאיים. החלק הכי סיזיפי, זה באמת השיקוף, הבהירות הפיננסית, להבין מה המספרים שלי, מה קורה במספרים שלי. זה סיזיפי, אני תמיד אומר, אני שמה דברים על השולחן. אבל תקלילו את האווירה, תעשו כיף, תעשו דייט פיננסי עם הדבר הזה. פנו לעצמכם שעתיים, שלוש, זה לוקח זמן, תביאו מרקרים, אווירה טובה, יין, מיץ תפוזים, באמת, תעשו מזה חוויה.
החיסכון של הסלולר וכל הדברים, קנו בקבוק יין לכל פגישה כזאת.
כן, כן, אבל אתה יודע למה? כי זה בסופו של דבר, כשאתה יודע שאתה יוצא לטיול, איזה חיוך יש לך, או שאתה יוצא לאיזה מסעדה? יש לך קטע מצפה לזה.
אני מסכים איתך, זה באמת רעיון טוב. לבוא במקום בגישה הדיכאונית הזאת של, וואי, אנחנו במינוס, איזה דיכאון, מה עושים, חייבים קצץ, אף אחד לא רוצה, וכולם בורחים מזה.
זה במקרה הטוב אתה מדבר בשיח הזה, בדרך כלל זה רק אצלך בראש, איזה דיכאון ואיזה לחץ ואיזה סטרס, ואני לא ישן טוב בלילה, אז בואו תקלילו את זה, תהפכו את זה למשהו חיובי, שימו ביומן, לא לוותר, בלי הסחות דעת, באמת, זה משהו, כמו שיש לכם פגישת עבודה, מה קורה בפגישת עבודה? אין פלאפונים, אתם באים מוכנים לפגישה, גם פה. זה העסק שלכם.
אתם עובדים על עצמכם, אתם עובדים בשביל עצמכם.
אף אחד אחר לא יעבוד בשביל עצמכם, זה בדיוק מה שאנשים לא מבינים. בסופו של יום, מי שרוצה לצמוח ומי שבוחר לצמוח, משקיע בעצמו. אנחנו הנכס הכי משמעותי, אנחנו העסק, ובית זה עסק. זה מגלגל סכומים מאוד גדולים בשנה. אז רגע, תבינו לאן הכסף הולך, וזה לא רק זולג. יש פה איזושהי, הרוב הפעולות שלנו הן לא מודעות בכלל. אז תבינו מה במודע שלכם כרגע, ומה אתם רוצים לנתב, לאן. וכשנבין, זה כמו ווייז, בואו ניקח דוגמה. כשאני הייתי צריכה להגיע לכאן, אני גרה בקריות, הייתי צריכה להגיע, שמנו ווייז כדי להגיע למקום המדויק, בבניין שאנחנו...
כן, מגדל שלום.
סחבק.
במשרדים של סחבק, כן, לא הזכרנו אותם פה. אתר המשרות לצעירים, כן.
אז ידעתי בדיוק לאן אני צריכה להגיע, אוקיי? ואז הווייז הביא אותי, אבל אם הייתי שמה רק תל אביב, אז היה שם, ליד. אוקיי, היינו מסתובבים. אז אותו דבר, כשאתם יודעים מה המטרות שלכם, ולאן אתם רוצים, ווואלה, גם להיות בפלוס זה מטרה, וגם נכסים זה מטרה, אבל גם מספרים, צריך לתרגם את זה למספרים. להשאיר את זה כאמורפי, אנחנו, מה שנקרא, נמסמס את זה.
זה בכלל בכל תחום בחיים, צריך לשים את הווייז ולתכנן, גם בכלכלת משפחה, גם בתכנון פיננסי, בהשקעות, בכל דבר, ככה אני רואה את זה. יש היום כל מיני עמותות, כמו פעמונים, כמו מתייעלים, שמנגישות את זה בחינם, את הכלכלת משפחה. אז מה ההבדל בין תהליך איתך לבין תהליך עם עמותות?
קודם כל, הם עושות עבודת קודש. נתחיל מזה, גם אני בעברי התנדבתי בפעמונים. יחד עם זאת, וההבדל, יש פה כמה דברים. קודם כל, כשבן אדם משלם על התהליך, הוא מרגיש הרבה הרבה יותר מחויב. נתחיל מזה. הקצב התקדמות הרבה הרבה יותר מהיר, מהסיבה שאתה משלם, אתה מרגיש, וואלה, אני שמתי על עצמי מה שנקרא את הג'טונים, אני צריך להוכיח. אם כבר הגעתי לשלב הזה שאני מאמין בעצמי, כי רוב האנשים, איפה בעצם המחסום? כבר ניסיתי, זה לא עובד. ופה בשלב אני עוד פעם מקשל. לא, יש פתרון, יש תהליך, יש דרך מסודרת. עכשיו, דבר נוסף בעמותות, הם מביאים אותך לאפס וקצת מעל. ואפס וקצת מעל, זה לא מספיק. זה לא מספיק בשביל להתמיד. זה לא מספיק בשביל לצמוח. אתה חייב לדבר עם האנשים על הדברים הרחוקים יותר. אתה חייב להכניס גם בעולם הזה השקעות. אתה חייב להכניס בעולם הזה...
הגדלת הכנסות.
הגדלת הכנסות, בוודאי, זה חלק מהשיח. זה לא... הגדלת הכנסות, זה לא רק מה שנקרא צמצום בהוצאות. זה לא עובד.
את יכולה לתת דוגמאות ממש לצופים שלנו, על איזה הגדלת הכנסות את יושבת עם הלקוחות שלך?
זה תלוי משפחה. מי שעצמאי, אז ממש קשור לעסק שלו, ומי שבעצם שכיר, הנה יש לי לקוחה שממש השבוע שלחה לי הודעה, שהיא עשתה סטלבט לבית שלה, סוף שבוע, עוד 1,000 שקל. יש לה, היא גרה ביישוב, יישוב מבוקש, ויש לה בעצם אפשרות להסתלבט את הבית. זה באמת עולם ומלוא, כל אחד ייקח את זה למקום שנוח לו, אבל לפעמים ה-500 ועוד 1,000 שקל, זה בוסט משמעותי. זה, אנחנו נורא נורא לא מתייחסים לסכומים הקטנים, אנחנו כאילו מזלזלים, מה אני אשקיע את המאמץ שלי בשביל עוד 100 שקל? כן, זה עוד 100 שקל שלא היה לך רגע לפני, זה 100 שקל שכבר תרגלת איך לעשות אותו, השלב הבא יהיה יותר קל לך לעשות את זה יותר, ובכפולות יותר גבוהות. עכשיו, זה, מי ששכיר יכול להיות אולי באמת לראות אם אפילו לא חשב על זה, אבל להשתדרג להם מה שנקרא משרה אחרת.
אני זוכר שהכנסתי את השקל הראשון מהאינטרנט, זה פשוט פתח לי את הצ'קרות, על זה שאם עשיתי שקל, אני יכול לעשות גם הרבה יותר, 10,000 שקל או 50,000 שקל. זאת אומרת, המצב הזה שבו נכנס כסף בזמן שאני עושה משהו אחר בכלל, לא בזמן שאני עובד ישירות, זה פתח לי את התודעה לגמרי.
זה קפיצה תודעתית שאנשים, פשוט אנחנו באיזושהי שבלונה, ולפעמים נורא קשה לנו להסתכל רגע מעבר, כי אנחנו עובדים, ואנחנו באמת עובדים הרבה שעות, ועובדים קשה, ואז למי יש זמן לחשוב על זה? וכשאתה בתהליך, ואתה רואה גם בעצם את הפערים שלך, אתה מבין מה, מבחינת מספרית, מה הפערים בשביל להגשים את החלומות שלך. זאת אומרת, אז המוח מתחיל לחפש פתרונות, המוח מתחיל לחפש שאלות, כאילו איך את הדרכים להגיע לשם. בסופו של דבר, כשנשאל שאלות, אנחנו נקבל תשובות. אולי לא באותו רגע, אולי אנחנו נצטרך איזושהי עזרה, אולי איזשהו סיור מוחות, אבל אנחנו נהיה באיזושהי התכווננות לאנשהו, וזה חלק מאוד מרכזי, כאילו להשאיר את המקום הזה של איך עוד, מה אפשר, תמיד אפשר, תמיד אפשר, לא משנה באיזה גיל, לא משנה בני כמה, אנחנו לא משנה מה אנחנו רגילים לעבוד, יש לנו המון המון מיומנויות, תתחילו מהתחביבים שלכם, תתחילו לפתח דברים, תתחילו בעצם לראות מה אתם יכולים מהאינטרנט, בלוג, כן, זה השקעה, זה השקעה של זמן, אבל זה תשתית, תשתית שתשרת אתכם אחר כך, לא לוותר על זה.
אוקיי, ועכשיו אנחנו אתה יודעת, אנשים הרבה מתלבטים איזה בעל מקצוע לקחת, יש כאלה שלוקחים תכנון פיננסי, ויש כאלה שלוקחים כלכלת משפחה.
פמילי אופיס, זאת אומרת, הרבה הולכים אולי לאיבוד בתוך העולם הזה.
כן, אז בדיוק, תעשי לנו סדר, מתי צריך לדעתך מה, והאם כאילו גם בתוך כלכלת המשפחה מכניסים גם תכנון פיננסי, תלוי באיזו סיטואציה.
אז קודם כל, זה עולמות שממש משיקים אחד לשני, והרבה פעמים מה שנקרא גם יש חפיפה בין בעלי המקצוע השונים. מבחינת כלכלת המשפחה, זה הרבה פעמים ממש לעשות סדר. סדר קודם כל במספרים. הרבה אנשים יש להם כאוס, לא יודעים, באמת, יודעים במקרה הטוב כמה הם מכניסים, וגם זה לא תמיד. ובמקרה הפחות טוב כמה הם מוצאים, שזה בכלל מה שנקרא הפתעה. אז לעשות את הסדר הזה, ומה שנקרא לסדר את המספרים, שנבין איך אנחנו מסיימים את החודש בגירעון, בגירעון או בחיסכון, ומה הפער שלנו, מה הדלטה שלנו בדבר הזה. במקום הזה, בדרך כלל בסכומים הקטנים, ובהשקעות, אתה יודע, עד 100,000 שיש לנו חיסכון, אז באמת כלכלת המשפחה יכולה לתת את המענה. כשאנחנו מדברים על כבר בעצם אנשים חוסכים הון משמעותי, אז יש פה את האלמנט של התכנון הפיננסי, זה ממש מה שנקרא פיזור סיכונים וניהול סיכונים, והבנה של את כל עולם ההשקעות. יש אנשים שבכלכלת המשפחה שמתמקדים רק בפלוס ומינוס, יש אנשים שכן בקיאים בעולם ההשקעות, ויש מה לתרום לעניין הזה. ולפעמים זה פשוט מה שנקרא המשכי, מה שנקרא, אם אני סיימתי תהליך מסוים עם לקוח, ואני חושבת שאין לי מה לתרום, אז אני בהחלט אגיד לו, תקשיב, אני ממליצה לך לפנות הלאה. ובנוסף יש כמובן את העניין של הביטוחים. צריך רישיון של סוכן בעניין הזה, כי בסופו של דבר צריך להכיר את הפוליסות טוב, צריך להבין שאין כפילויות. אני יכולה להסתכל מתוך ההבנה שלי, ואני יכולה להמליץ, אבל תמיד, תמיד, תמיד יש מעורבות של סוכן, בסופו של דבר, כי גם הוא זה שיעשה פוליסה חדשה, יכול להוזיל משמעותית, מה שנקרא, ואנחנו כל כך לא מתייחסים מספיק לנכסים הכי משמעותיים שלנו, שזה הקרן הפנסיה שלנו, שזה באמת החיסכון הכי גדול שלנו בחיים. וכל פיפס של דמי ניהול, במה שנקרא, בשנות הצעירים, כשאנחנו צעירים, ייתן ערך מוסף כשנהיה מבוגרים יותר. אז זה תמיד, מה שנקרא בהסתכלות שלי, זה מיקס. זה
כלים שלובים.
כלובים, ממש, כלים שלובים. אחד תורם לשני, וכשזה בעובדים בצורה הרמונית, אז הלקוח מרוויח הרבה יותר. אבל שוב, תלוי מה הנקודה שהלקוח נמצא בה. אם אנחנו נמצאים במינוס, או באפס נמוך, או באפס ככה לא יציב, אנשים הרבה פעמים נמצאים בעובר ושב בפלוס, אבל הם לא יודעים להגיד לי בוודאות שהם כל חודש יכולים לחסוך סכום כסף מסוים, שהם נשארים בתזרים חיובי. זה משתנה. הם יודעים להתנהל סך הכל לא רע, אבל תמיד יש מה למקסם. זה אני אומרת, גם משפחה שחוסכת 1,000 שקל בחודש, בתהליך מסוים יכולה להבין שהיא יכולה להגיע למצב שהיא מקצה 3,000 שקל לעבר העתיד שלה. ולא, עוד פעם, לא בצמצום, זה פשוט לשנות, לשנות את ההסתכלות, לשנות את החלוקה של ההוגה שלנו. ואז אנחנו מתקדמים הרבה יותר מהר.
אוקיי, ומה בנוגע הרבה מאוד משפחות היום? לקנות דירה זה לא פשוט בכלל. הרבה מאוד משפחות חושבות, האם אני אעשה תכנות של כלכלת המשפחה בשביל להצליח לקנות דירה? את פוגשת את זה יותר פעמים?
כן, חד משמעית, במיוחד...
איך זה בא לידי ביטוי?
זה קודם כל, אנחנו, יש לנו טעות בהבנה או במה שהתחנכנו עליו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקנות דירה בשבילנו, למגורים. ואז מתחיל, אוקיי, אני צריך 4 חדרים, 5 חדרים, פרויקט חדש.
במרכז, קרוב לבית ספר.
ברור, מקום מרכזי, גם מרפסת.
ואז זה תיק, והם נורא לחוצים מהסיטואציה. מה, איך נגיע לדירה במרכז 3-4 מיליון שקל? אין סיכוי. אולי יש לנו און של מיליון שקל, לא נצליח לעשות את זה.
ובנקודה הזאת, זו נקודה מאוד מסוכנת. כי אז הם מבינים שהם צריכים כאילו 3-4 מיליון, הם רחוקים שנות אור משם, אז מה אנחנו בוחרים? לחיות עכשיו. כי מה אני אגיע? עד שאני אגיע 3 מיליון, אני לא אגיע. עד הדבר המחיר.
ואז בכלל לא מנסים לחסוך ולא עושים שום דבר,
בדיוק.
נכון?
בדיוק.
זה תסמונת הבת יענה, טובלים את הראש, מכניסים את הראש באדמה וזהו.
זה לא רק מכניסים, זה פשוט, אני אומר, אוקיי, אז אני אחיה עכשיו, החיים טובים, בוא נחיה עכשיו, למה אני צריך להתאמץ? עכשיו, העניין הוא שאנשים לא מעריכים מספיק, זה השיפור של האחוז אחד הזה. כאילו, שאתה יודע, אנחנו נורא אוהבים תוצאות מהירות. אנחנו רוצים עכשיו להגיע לדירה של 3 מיליון. וואלה, זה לא קורה. מה לעשות? צריך דרך. יש תהליך. תתחילו רגע מהפריפריה, יש דירות ב-600,000, יש דירות ב-500,000.
לפני זה צריך להיות במיינד של השקעות, זאת אומרת, לא חייבים דירה למגורים, זאת אומרת...
קודם כל צריך להיות יציבים, נתחיל מזה. קודם כל צריך להיות יציבים, שבסופו של דבר, גם אם המשכנתא, הסוחר שלנו מממן לנו אותה, אנחנו ב-break even, אנחנו עדיין צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות מצב שלא יהיה לנו סוחר, וה-3,000 שקל אלו שלא יכניסו אותנו לסחרור. ופה אנשים הרבה פעמים מדלגים מהר מדי על השלב הזה, על היציבות הזאת, כי זה לא תמיד כל כך סקסי לשמור על 3,000 שקל תזרים חיובי כל חודש, יותר מגניב שאני יליד, אני אהיה בעל נכס. יש פה ככה נקודה מסוכנת, אז אני כן רוצה מצד אחד לא לכוון גבוה מדי לדירה 3 מיליון כשאנחנו רחוקים מזה ממש, ודבר שני, שאם אנחנו כבר מכוונים לדירה, אז בואו נתחיל רגע לראות שאנחנו יציבים ונוכל לעמוד גם בהחזרים. כשנוכל לעמוד בהחזרים, למדנו להתנהל, אנחנו יציבים כלכלית, אנחנו שולטים בהוצאות שלנו, בהכנסות, אנחנו באמת יודעים לאן הכסף שלנו מופנה? מעולה, לכו על זה. קניתם דירה, לכוון לדירה שאולי יהיה פינוי-בינוי, לכוון לדירה שאולי בסופו של דבר, ערך הנדלן בארץ בכל מקרה משתדרג, כל שנה 3%, אבל עדיין, יש מקום שיש פוטנציאל רווח הרבה יותר גדול. ואז בעצם אנחנו בעצם עושים קפיצות כל הזמן. כן, זה תהליך, זה לא קורה ברגע. ההתייצבות שלנו היא הרבה יותר מהירה, אבל אחר כך הצמיחה היא לוקחת זמן, העניין הוא שאנחנו נורא נורא, מאחר ואנחנו דור של אינסטנט, ואנחנו רוצים תוצאות עכשיו, ומה עכשיו רק 3%, וכשהשקעות אחרות עושות 150%, כאילו מה, זה יותר מגניב.
כן, אבל... אז ככל שאני יותר עני, אני רוצה יותר להתפתות לכל מיני דברים מאוד מסוכנים, ואז הסיכוי שאני אפסיד את הכסף הוא הרבה יותר גבוה.
חד משמעית. כן.
איך פותרים את הקונפליקט הזה אצל משפחות? איך מסבירים להם? כי הסכנה, אני אגיד לך מה הסכנה, את מן הסתם, את לא משווקת ישירה של השקעות, את יכולה לחבר לכל מיני אנשים, אבל... זהו, אז אנשים באים ואומרים לך בטח, מה, הציעו לי תשואה של 50% בקרקעות, הציעו לי ככה וככה הבטחות, מה, בדיוק, איך את מסבירה את זה לאנשים?
אז קודם כל אני מסבירה שההשקעה, כמו שיש לה סיכוי, יש לה גם סיכון. באמת, זה חבר טוב אחד של השני. וככל שהסיכוי יותר גבוה, גם הסיכון יותר גבוה, לאבד את הכסף. והאם הם יכולים להרשות לעצמם לאבד את הכסף? הם צריכים לשאול את עצמם, כי כל השקעה, כמה שהיא נחשבת לסולידית, יש לה סיכון. אנחנו צריכים להבין מה הסיכון בכל השקעה, והאם אנחנו יכולים לעמוד בו. האם זה רק ה-3,000 שקל מדמי סחירות, או שיש יכול להיות מצב שיהיה איזושהי מורכבות נוספת שאנחנו לא לקחנו בחשבון, זה ממש לנהל ניהול סיכונים, נתחיל מזה.
וגם לא להשקיע, זה הסיכון הכי גדול, דרך אגב.
נכון. גם ללכת ברחוב זה סיכון, אנחנו פשוט לא לוקחים אותו בחשבון. עכשיו, אני לא באה להכניס פחד לאנשים בהשקעות, אני רק אומרת, האקסל סופג הכל, האקסל, התוכנית העסקית היא נפלאה, בואו לרגע נבין מה קורה אם, לא, אם אתם לא פוגשים את הכסף. לא בצועה לא בצועה שכביכול אנחנו אמורים...
חלילה לאבד את הקרן.
בדיוק, חלילה לאבד את הקרן, ויש מקרים, והיו המון מקרים, ולא באמת, זה קורה. זה חלק מעולם ההשקעות. ולא תמיד אתה יכול לדעת מראש. זה באמת, זה, גם אם תעשה את כל הבדיקות, אתה פשוט צריך להבין מבחינת ניהול סיכונים, קודם כל על הבית שלך, איך זה ישפיע מבחינתך להשקיע. אוקיי, עכשיו, ככל שתפזר יותר, אתה מקטין סיכונים, אבל יש לך הון קטן יותר, אז הפיזור שלך הוא מוגבל. אז יש איזשהו, מה שנקרא מדרג, מי שאין לו באמת דירה וגר במרכז חייו בישראל, אין סיבה שלא יהיה לו נדלן, כי בסופו של דבר הנדלן בארץ זה מוצר קשיח. הוא עולה, הוא עולה, גם עכשיו עם החוסר ודאות ועם המלחמה וכל מה שאנחנו מדברים.
וחרוך הוא עולה.
הוא עולה.
וגם כל מה שהסגרנו בפרקים הקודמים, זה לא, יש עוד אלמנט שכל היתבות מס אתה מקבל אותם. גם אין מס שבח, גם
מס רכישה בדירה הראשונה, וגם
אם אתה מזכיר, אין לך בכלל מס על שכירות.
נכון, נכון, יש לזה המון המון הטבות, ואתה בעצם גם שומר על ערך הנדלן בארץ, אתה, מצד אחד אתה קונה בחסית בפריפריה, אז נכון, אולי לא איפה שאתה גר, ודרך אגב, אני גרה בקרית אתא, אחלה פריפריה, כאילו, אני אומרת את האמת, פריפריה אני תמיד נתפס לנו כמשהו נורא נורא מאיים, שיש מקורות עבודה, ויש נדלן גם
אנשים סוחרים, ויש משפחות, ויש את כל ה
יש חיים, כן. יש חיים. אז אני אומרת הרבה פעמים, רגע לצאת ממה שאנחנו, מהקונספט שאנחנו רגילים אליו, ולראות מה אנחנו עוד לא יודעים. וכשאנחנו נשאל את השאלות האלו, אנחנו נגיע למחוזות מאוד נפלאים, באמת, מחוזות חדשים ונפלאים, שיכולים לקדם אותנו. אז לא להיות מקובעים בעניין הזה.
עירית, קודם נגעת בסוכן פנסיוני, סוכן ביטוח, ובעניין של רישיון.
כן.
יש בעולם הזה גם יועצי כלכלת משפחה, מתכננים פיננסים, יועצי השקעות. איך הרגולציה בתחום, ואיך יודעים מי מוכשר לתת ייעוץ ולמי מותר בכלל לתת ייעוץ בנושא הזה?
תראה, יש דברים שחייבים רישיון, זה באמת שוק ההון ומה שנקרא וחבריו, והרבה דברים הם פרוצים, כן, אבל אתה בסופו של דבר, היום, בעידן של היום, יש לך אפשרות לברר על הבן אדם, יש לך אפשרות לבדוק, לדבר עם לקוחות, להבין איפה אותו בן אדם תרם לאותו לקוח, וזה הרבה פעמים זה חיבור, כאילו בסופו של דבר, אבל כן, מה שיש רישיון זה שוק ההון, זה ביטוחים, זה פנסיות, זה באמת מצריך רישיון. מעבר לזה, מה שנקרא, תבחרו.
איך באמת בוחרים? כי יש עצה מטורף של מאמנים לכלכלת משפחה, מתכננים, איך בוחרים את הספק הנכון?
כמו כל דבר, ואני חושבת שקודם כל עושים סקר, מדברים, רואים אם יש חיבור, רואים מה אני מאמין של אותו בן אדם. זה הרבה פעמים דווקא נסגר מהמקומות האלו, שאתה יודע, שהבן אדם מבין אותך, הוא רואה אותך בסופו של דבר. אני חושבת שבתחום שלנו אסור לנו להיות שיפוטים. התהליך הוא תמיד תמיד ממקום מאוד מאוד בונה, וממקום מאוד מאוד, מה שנקרא, מעשיר ומרים. ואתה צריך להרגיש טוב עם אותו בן אדם. כאילו, אם אותו בעל מקצוע נותן לך בראש, אז עוד פעם, מה זה נותן בראש? אתה צריך לשים איזשהם גבולות, כן, אבל אתה צריך לדעת שאותו בן אדם הוא לטובתך ומה ש
תהליך רגשי.
תהליך רגשי לגמרי. זה אני קוראת לזה מערכת יחסים עם כסף, וזה זה, זה, זה. כל אחד מאיתנו גדל בבית, בניואנסים מסוימים, ספג דברים אחרים על כסף, וזה מנהל אותנו, זה פשוט מנהל אותנו.
אמונות על כסף.
כן, אמונות מגבילות על כסף. וגם כשאנחנו חושבים שאין לנו, יש לנו. אנחנו פשוט לא איתרנו אותם, אולי הם לא פוגשים אותנו ביום, אבל כשאנחנו לרגע נפרק את זה, אנחנו נוכל לעשות קפיצה הרבה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר משמעותית. והייתה לי לקוחה, יש לי לקוחה שדיברנו על אפופו נדלן, אז מבחינתה נכסים, מרבה נכסים זה מרבה דאגות. אז אמרתי לה, מה הדאגות? בואי נפרק את זה.
שלא יהיה סוחר.
לא רק שלא יהיה סוחר,
שיהרסו
את הבית, שיהיה מיליון תקלות, שכל היום תצטרך להתמודד עם זה. אמרתי לה, אוקיי, אז יש לנו בעלי מקצוע לטובת העניין, יש, אם צריך שיפוץ, ואם צריך חשמלאי, ואם צריך עורך דין. נכון, אנחנו בעצם, זה אולי עלויות, אבל זה משהו שאנחנו לוקחים אותו בניהול סיכונים שלנו. ואם אנחנו לא נעשה, אז אנחנו פשוט נעמוד במקום, הכסף שלנו נשחק. רוצים או לא רוצים, הכסף נשחק. אז תדאגו בצורה, במקום שנוח לכם. ההשקעה צריכה להרגיש לנו במקום מסוים נוח, כאילו שאנחנו לא מאוימים, אבל מצד שני אנחנו ישנים טוב. זה טווח כזה. אז אוקיי, אולי נדלן באמת לא מתאים לך, אז בוא נבחן מה כן. אבל גם נדלן זה כל כך טווח רחב של אפשרויות, שצריך להבין איפה הפחד, איזה אמונה מנהלת אותנו, ובואי נפתור את זה. לכל דבר יש פתרון. אבל כשאנחנו מעלים אותו לשיח, אז אנחנו באמת יכולים להתקדם.
אז את יכולה קצת להרחיב, נגיד, על הלקוחה הזאת, שהגיעה עם חששות על נדלן, איך עובד התהליך? היא הגיעה בנקודה A, ואת תכננת למסלול להגיע לנקודה B, איך עובד התהליך? כמה פגישות? תספרי קצת על התהליך.
אוקיי. אני יודעת שיש כל מיני תהליכים, בתהליך אצלי זה תהליך של 5 חודשים, וזה קודם כל מבוסס על תהליך מהמקום של לבסס הרגלים, לוקח זמן. תיאוריה, כולנו יודעים. כולנו יודעים שאנחנו צריכים להיות בפלוס ולא במינוס. אממה, במבחן התוצאה, 50% ממשקי הבית נמצאים במינוס באיזשהו שלב של החודש. לכן, בעצם בתהליך אנחנו ממש ממש מבססים הרגלים. אנחנו מתחילים, כל משפחה מתחילה מנקודה מסוימת. בוא ניקח משפחה שמתחילה במינוס, אז זה עוד בדרך כלל המטרה הראשונה. זה מטרה, ממש מטרת על, בעצם לצמצם מינוס. עכשיו, מינוס זה משהו שחשוב לי לתת עליו איזשהו זרקור, זה חוב לא מוסדר, אוקיי? בניגוד להלוואה שיורדת לנו בחשבון, רוצים או לא רוצים, יש כסף, אין כסף, תח, יש הורדה. מינוס זה לא. אין, אנחנו צריכים, מה שנקרא, להיות אקטיביים, לתכנן ממש את הצמצום של המינוס. לא נעשה את זה, הוא יגדל. לכן, בעצם אנחנו מבינים מה ההוצאות שלנו, מה ההכנסות שלנו, מה הנכסים שלנו, הכספיים שלנו, וגם מה החובות שלנו. ומתחילים ממש למפות את זה, וכשאנחנו בונים גם את ההוצאות, אנחנו מדייקים את התקציב שלנו, ובהתבסס לגבי השיקוף שעשינו בתחילת הדרך, בבהירות הפיננסית שלנו, אנחנו בעצם בונים את התקציב שמותאם למטרות שלנו. אם יש לנו מטרה לצמצם את המינוס, זאת מטרה. אם יש לנו מטרה בת מצווה בעוד 5 שנים, זאת מטרה, אנחנו צריכים לשים כספים.
לקנות אוטו.
לקנות אוטו.
לשדרג את האוטו.
חד משמעית, אנחנו חיים. חופשה פעם משנה, אני גם לא מוותרת למשפחות שלי, אז נכון, אנחנו לא מדברים על חופשה בהכרח למלדיבים ב-20,000 שקל, אבל חופשה זה יכול להיות צימר, זה יכול להיות בית מלון, זה יכול להיות אכסניה. פשוט יש לנו לפעמים תפיסת עולם שחופשה צריכה להיראות X. זוזו רגע מהתפיסת עולם, תראו אולי יש דרך אחרת, אולי יש עלויות אחרות, אולי יש מה שנקרא, מה חשוב לכם בחופשה, החוויה, המשפחתיות, הכיף, רגע לנוח, האם זה חייב להיות במלון 5 כוכבים? יש הרבה שאלות שאפשר לשאול בדרך, ואפשר בעצם להתאים את עצמנו לאותו חוויה שאנחנו מחפשים אותה בסופו של דבר. ואת אותם יעדים אנחנו גם שמים כבר ממש במטרות שלנו, זה ממש מהפגישה השנייה, אנשים מתחילים להקצות כספים לדברים האלו. לא מחכים שרק נסיים את המינוס, לא. כי כשאנחנו נגיע, אנחנו... חלק מהדבר, מהתהליך, זה מה שנקרא לחיות בהווה, ולהסתכל כל הזמן קדימה, לעתיד שלנו. זה איזון, שאנחנו חייבים לשמור עליו. עכשיו, נורא נורא קשה לנו עם העתיד הזה, כי אנחנו, כשאנחנו נמצאים, ואנחנו מספרים על הדבר הזה שאנחנו רוצים, אנחנו נורא מתרגשים, ואחרי יום שכחנו מזה כבר, ואנחנו כרגע חיים פה בהווה, ופתאום יש לנו קפיצה של איזה מבצע מגניב, והחברים יוצאים לחול, ואנחנו רוצים...
קפה ומאפה.
קפה ומאפה, ואנחנו רוצים להיות בתחושה שאנחנו מצליחים, מה שנקרא, מנצחים את הכל. ואנחנו בעצם מפסידים את הכל, כי אנחנו לא באמת נאמנים לאמת שלנו, ואנחנו יותר מזה, אנחנו לא אוהבים להיות בתחושת ההפסד. שהחברים ייסו לחול ויהנו בלעדינו, לא יכול להיות, כי אנחנו גם צריכים להיות שם. אז באמת רגע לדייק מה חשוב לנו, ולשמור על האיזון הזה בין ההווה לעתיד, וממש לתכנן ולצמצם את המינוס, ואי אפשר לעשות את זה אם אנחנו לא נהיה על זה. אוקיי? כשאנחנו בערך, אנחנו ליד, אנחנו לא מתקדמים. אנחנו ממש צריכים לדעת איפה אנחנו נמצאים מבחינת ההוצאות שלנו במהלך החודש, לעשות ממש מעקב. אני ממליצה, פעם בשבוע, זה באמת לוקח 5 דקות, 10 דקות. תתאמו ביניכם. תמשיכו עם אותו הפגישה הראשונה שעשינו בווייב טוב, תמשיכו את הפגישה הזאת
ביניכם. על יעיל, על ארוחה טובה.
כן, גם בבית, אפרופו ארוחה טובה, הנה, אתה רואה, כשאתה אומר את זה, נכון, זה מתרגם לך מסעדה של הביוקר, של הפן, אבל אפשר הרי ללכת אפילו לחוף הים, עם הלפטופ רגע, ולהביא מה שנקרא מצטפוזים, ומשהו בקטנה שני...
וגם כשמצמצמים את ההוצאות, לא לסבול, זאת אומרת, לעשות את זה בצורה כזאת, כמו שאמרת, של ללכת למקום קצת יותר זול, בלי לפגוע בחוויה.
בדיוק, יש כל כך הרבה אלטרנטיבות, אנחנו פשוט העניין הוא החוויה, הרי הביחד, אז בואו נחשוב איפה אפשר, שיהיה לנו כיף. זה פשוט, זה לא צמצום, זה תיעדוף, תשנו, יש לכם הוגה, ואין מה לעשות, זאת ההוגה נכון להיום. אתם רוצים להגדיל את ההוגה? יופי, אתם צריכים גם לפעול להגדיל אותה. אבל בשלב הראשון, הכי קל להבין איך ההוגה, ואיך אנחנו בעצם מחלקים אותה. תראו, אני יכולה ללוות 3 משפחות עם אותו גובה הכנסות, 20,000, ניקח לדוגמה. אבל כל תקציב נראה אחר. למה? כי לכל משפחה יש משהו אחר שחשוב לו. יש תיעדוף, יש משפחה שחשוב לה חינוך, יש משפחה שחשוב לה חוויות.
אז את אומרת, קודם כל סדר עדיפויות, למעשה.
ברור, כן. אבל קודם כל אנחנו מתחילים רגע ממנה, איפה אנחנו נמצאים, ולאן אנחנו רוצים. לאן אנחנו רוצים זה סדר עדיפויות.
ולאן אנחנו רוצים להגיע, זה גם הרבה שנים קדימה, לחשוב?
יש את הטווח הקצר של השנה, ויש טווח הארוך יותר. כן, אנחנו צריכים כבר להכניס את זה למשוואה. אבל תראה, כשאנחנו במינוס גדול, אנחנו לא יכולים להעמיס על עצמנו, כי אנחנו נבעל. בואו נתחיל רגע מההווה, נתחיל פריסה לשנה, נתחיל ליעדים של השנה, ואולי עד 3 שנים, מה שנקרא טווח כזה בינוני, קצר בינוני כזה. אבל אנחנו עושים את התקציב פעם בחודש, אנחנו הופכים להיות מיומנים. אוקיי, עכשיו תקציב זה גם לא חתונה קתולית, אתה יכול לשנות אותו. עכשיו לא לזגזג, רגע, ראיתי שפה חרקתי, אז אני מעביר מסעיף, לא, קבעתם משהו, תנסו להתמיד, כל רבעון, הערכה מחדש. האם אתם באמת עומדים?
והליווי של כלכלת משפחה, הוא פוגש כל רבעון את המשפחה?
תלוי. אני פעני 5 חודשים באופן רציף, אני ממשיכה להיות בקשר עם הלקוחות שלי.
ומה אחרי זה?
יש להם אפשרות להמשיך איתי במה שנקרא בפגישה פעם בחודש, או פעם בחצי שנה, או
זה פגישות, או קבוצת וואטסאפ, או
קודם כל, אני לא, לא, אנחנו לא יוצאים מהוואטסאפ. זה וואטסאפ שלי עם אותה משפחה, זה תהליך משותף. גם אם יש אחד מבני הזוג שהוא יותר דומיננטי, אני תמיד מבקשת ששני בני הזוג יהיו מעורבים, כי זה כוח מכפיל כשאנחנו מדברים ביחד על המטרות שאנחנו
מחויבות.
מחויבות. בדיוק, שאף אחד מהצדדים לא ירגיש שהוא מוותר על משהו, או מוותר יותר בשביל התהליך. זו החלטה משותפת. גם כשאנחנו בונים את התקציב, אנחנו שמים פוקוס גם על המטרות המשפחתיות, אבל גם על האישיות. לי חשוב משהו מסוים, אני רוצה לתת לו ביטוי. לי יש תחביב מסוים, אני רוצה לתת לו ביטוי. אחרת אני ארגיש מתוסכלת. ובאמת, זה עניין של איזון. כמה? זה פשוט מה שנקרא, נפטר באמצע שיח, באמצעות שיח. עכשיו, הרבה פעמים כסף גורם להרבה קונפליקטים בין בני זוג. כאילו, אני אומרת את זה, תאמת, כמו שטיפול רגשי, גם זה חלק מהשיח שם, זה חלק מהשיח.
לדעתי, כשלא מדברים על זה, זה גורם לחיכוכים. ברגע שמדברים על זה, גם עם הילדים, גם עם בן או בת הזוג, זה פותר הרבה בעיות.
בטח, כי אתה שם דברים על השולחן, וכשאנחנו לא מתתים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו צריכים להתנצל, אנחנו לא מרגישים שאנחנו מסתירים משהו, אנחנו גם מחפשים פתרונות ביחד. אנחנו הרבה פעמים כאילו לא נוטים להתייחס לצד השני, כי אנחנו יודעים. אבל הצד השני יודע הרבה, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. ובעצם בדינמיקה המשותפת הזאת, אנחנו שמים את המטרות של שנינו בפרונט. עכשיו, באמת, משהו שמלווה אותי, וזה לא משפט שלי, זה משפט של מנטור, מה שצומח מואר. מה שאנחנו נשים עליו את הפוקוס, שם אנחנו נתקדם, שם אנחנו נצליח, מה שנקרא, לצמוח. אם אנחנו לא נשים את הפוקוס, גם זה חלק מהזוגיות. עכשיו, באמת, יש הרבה פעמים מצבים שאחד מבני הזוג נתפס כבזבזן. אני מתה על זה, בסדר? זה, כאילו, כי זה חלק כבר מהזהות שלו. אז קודם כל, איפה זה מתבטא? מה זה הבזבזנות הזאת? בואו רגע נתרגט את זה, נבין, מה זה בזבזן? למה זה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה פוגש אותך? מתי זה קורה? בואי נבין רגע מה
נפרק את זה.
נפרק את זה.
רגע, אשתי אומרת שאני בזבז, אבל אני משתדל להביא הרבה הכנסות בשביל לפצות את זה, כן.
אבל הנה, עוד, זה בדיוק העניין.
זה דלי עם חור. להביא הרבה הכנסות, זה צריך קודם כל לסגור את החור, לא?
כן, כן. לא, בסדר, אבל זה דברים שהם בסוף גם לפעמים משמשים אותי לצמיחה ולעסק, ואני לא תמיד מסתכל עליהם כהוצאה של המשפחה, בסדר, אני במצב שאני יכול להפריד בין
אם מפית את זה, זה
בין העסק למשפחה, ובסוף זה גם, כן, דברים שאמורים, זה השקעה בעסק.
זה משהו אחר, זה משהו אחר, אבל אני אהבתי שהתחברת למשפט שלי. כי בסופו של דבר, לא מעט משפחות יש את המשפט הזה, ולא מעט משפחות יש מה שנקרא מישהו בזהות הזאת, וכשאנחנו מבינים מאיזה מקום אנחנו כביכול בזבזנים, אז אנחנו רגע בואו נעצור את זה רגע לפני, כי תבינו, כשאנחנו כבר נדלקנו על משהו, או כבר בחוויה שלנו בראש קנינו אותו, למרות שעוד לא קנינו אותו, שום common sense לא יעצור אותנו. אוקיי? אנחנו רגע צריכים לעצור את זה, לפרק את זה ולעצור את זה רגע לפני, לעשות מעקף. לא להיכנס ראש בקיר. כאילו ראש בקיר, וואלה, פחות נקדם. אז באמת, תבינו מה, איפה זה מפעיל אתכם, למה אתם בעצם בוחרים לקנות. וכשאנחנו בעצם מתחילים, אתם גם דיברנו על זה, מהמטרה שלנו, איפה אנחנו רוצים להיות, אז יש לנו איזה ויז'ן, יש לנו איזה משהו רחוק יותר, נכון, זה מבאס כי זה רחוק יותר, אבל הוא נורא נורא צריך לרגש אותנו. הוא צריך ממש באמת להיות, כאילו, לגרום לנו לחייך, להתרגש, וכשאנחנו כל פעם נתחבר אליו, אנחנו נגיד, האם זה שווה לי? זה בין ההווה לעתיד. ומה לעשות? העתיד רחוק. אז הוא פחות מה שנקרא נייס, כאן ועכשיו, אנחנו ממש צריכים לעבוד על זה. זה לא יקרה באינטואיטיבי שלנו, זה לא יקרה כי על הדרך, לא. זה צריך להיות ממש ממש מה שנקרא בתהליך על זה.
שמעתי פעם משפט שמאוד התחברתי אליו, שאם אתה רוצה מאוד לקנות משהו, תחכה עוד יום, עוד יומיים, ואם אחרי יום או יומיים אתה עדיין רוצה לקנות, סימן שזה באמת חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו קונים מהרגש ולא באמת צריכים. אז אם זה, אני לא מדבר על אוכל או
גם אוכל, אפרופו. לא, אבל אני לא מדבר
על אני מדבר על דברים יותר יקרים.
אני מסכימה איתך, גם לפעמים זה חלק מההצעות, כשאנחנו מזהים באמת את המסלול של הרכישה של, של אותה המשפחה שאיתי, אז זה אחת ההצעות, לכי לקניון בלי כרטיס אשראי. כן, לכת, תשטפי את העיניים. ואם יש משהו שממש נדלקת עליו, ואת לא רק נדלקת, את באמת צריכה, ויש לך את האפשרות, ואת עומדת בתקציב מבחינת הסעיף, אנחנו מתקציבים ונותנים מענה לכל הסעיפים. זה לא שאנחנו אומרים, לא, מהיום את לא קונה בגדים, כי זה אחד החששות של האנשים. נשים או אנשים, מהיום אתה לא קונה. לא, אתה כן קונה. אתה פשוט רגע צריך להגיע למצב שיש לך את מלוא הסכום לדבר הזה. עכשיו, מה קורה? אנחנו עושים בדרך כלל הפוך. אנחנו קודם משלמים על החופשה, ואז פורסים את זה עד לא ידע, וכבר שכחנו מהחופשה, שכחנו ממנה, ואנחנו עדיין משלמים. אז תיצרו מצב הפוך. תיצרו בעצם, אתם רוצים את החופשה? אוקיי, תתכוונו.
תחסכו אליה קודם.
תחסכו אליה קודם, ואז אתם יכולים גם לפרגן לעצמכם וליהנות בחופשה, ולא להיות בסטרס. איך אני אשלם את זה? לא אשלם את זה? או אחר כך זה מה שנקרא, מלווה אתכם בכרטיסי אשראי, כבר שכחתם מזה, וזה מכביד עליכם. כל מה שנקרא תשלום בתשלומים, מכביד עלינו. הוא פשוט גורם לנו לחיות בפחות כסף, כי אנחנו, זאת התחייבות. אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אבל זאת התחייבות. זה 100 שקל פה, 200 שקל שם, ואנחנו מגיעים לאלפים, לאלפי שקלים.
מה דעתך על שיטת המעטפות? אני שומע הרבה פעמים כאלה ששמים מעטפה לחופשה, מעטפה לקנות פלייסטיישן לילד וכדומה. איך את עם ההשקפה הזאת?
אני בגישה שמה שמורכב, לא, אנחנו לא נתמיד בו. אוקיי? זה, אני אוהבת פשטות. ואני חושבת שרובנו, גם המוח האנושי, מותאם לפשטות. זה יכול להיות טוב בשביל לבסס איזשהו הרגל בהתחלה, אבל זה ללונג רן, רוב האנשים לא יתמידו. ושם בדרך כלל הקשל, כאילו מתחילים, מתלהבים, ואז זה מתחיל להיות סיזיפי, כי אתה צריך, בוא, היום משלמים רובנו בכרטיס אשראי, ופתאום אתה צריך 38 שקל, ואין לך את השלוש, כאילו, זה כאילו, אתה יודע, על עשרות שקלים, זה מה שנקרא לא פשוט. אבל, ויש פה אבל, ואני מסתייגת, לפעמים אנחנו נבחר יעד אחד, שכן נשים אותו בעצם במעטפה, ויהיה לנו מוחשי. כי המוחשיות הזאת היא עוזרת. זה כמו שאני אומרת, אוקיי, נבין מה היעדים שלנו, ונעביר לאותו, בעצם לאותו אפיק חיסכון, לטובת אותו יעד. אבל נורא קשה לנו פתאום לראות את זה, כי לא תמיד אתה יכול לפתוח בכל בנק, לכל אפיק את החיסכון עבורו. אז זה עניין מה שנקרא מנטלי, תלוי משפחה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבחור את השיטה שנוחה לנו. מה שמתאים לי, לא בהכרח מתאים לך, וההפך, והכל בסדר. אבל משהו שאנחנו גם נתמיד בו. עכשיו, אנחנו לא תמיד יודעים, אנחנו לא תמיד יודעים במה אנחנו נתמיד, אנחנו חייבים רגע להתנסות, ולא ממקום, וואי, איזה בסה, כאילו, לא הלך לי על הפעם הראשונה. רגע, שנייה, זה לוקח זמן, אנחנו לא למדנו לרכב על אופניים מפעם אחת, עם כל הכבוד. אז זה עניין של לפתח הרגל חדש.
טוב, יש לנו שאלה שאנחנו תמיד שואלים, ותמיד רגע מאוד אוהב, הפעם אני אשאל, מה הטיפ הזהב שלך לצופים? משהו שטרם שוחחנו עליו, ובאמת הם יכולים להישאר עם איזה חוטה מהפרק הזה ולהגיד, וואי, נפל לי הסימון.
וואי, נפל לי הסימון. אז תראה, אומנם דיברנו על זה, אבל אני חושבת שזה משהו שהוא, שממש
חשוב לחדד אותו.
חשוב לחדד אותו, והוא גם הרבה פעמים game changer, כאילו, באמת. העניין הזה לשלם קודם לעצמנו, וזה ממש משהו שאני ממליצה להפוך אותו לאוטומציה. כאילו, לא שאנחנו לא חושבים עליו, שזה ממש יורד לנו יום אחרי המשכורת.
הוראת קבע.
הוראת קבע. עכשיו, לא להתחיל מרף מאוד מאוד גבוה, לא להתחיל מ-1,000 שקל או 2,000.
כשאת אומרת יורד, יורד לאן?
תתחילו אפילו מפקם, או מקופת גמל להשקעה. שוב, תלוי בטווח שלנו.
משהו שהוא לא מפחיד אתכם? אם לא השקעתם קודם, משהו שלא מפחיד אתכם.
בדיוק. אותו מילה נוח, ממקודם, עם ההשקעות. כן, משהו שלא מפחיד אותנו. מצד שני, שזה יהיה נזיל, כי אנחנו צריכים את זה רגע לעשות את זה, מה שנקרא, אם אנחנו פתאום צריכים את זה לחופשה. ולהתחיל מסכום שאנחנו נוכל לעמוד בו. עכשיו, אחרי רבעון, לעלות. לא להישאר שם. תראו, הלוואה, אנחנו מה זה מתרגלים מהר לשלם? זה מה זה, עזוב רגע, משכנתא, הלוואה, זה הורדות שם בחשבון בנק, באוש שלנו. אז רגע תתרגלו לראות הורדה לעבר העתיד שלכם. תתרגלו 300, 400, 500, כל משפחה איפה שנוח לה, ואפילו מ-100 שקל. באמת, משפחות שנמצאות במינוס, המאה מצטבר. זה בסוף שנה 1,200, אחר כך 2,400. אבל לא לעצור שם. מה אנחנו עושים? מתחילים ושוכחים. לא, אנחנו צריכים להיות על זה, וכל פעם לעלות קצת. 10%, 5% לעלות. עכשיו, יכול להיות גם ההכנסה עלתה. אם ההכנסה עלתה, אז תפנו את היתרה בעצם לטובת העתיד שלכם. אוקיי? לא לתת לכל הצריכה. לא, אז הצריכה, אנחנו שוכחים מזה. אנחנו שוכחים שהיינו 10 פעמים במסעדה, אנחנו שוכחים שהיינו בכל מיני בילויים. אבל את הכסף הזה שנצבר, אנחנו פתאום, בתחושה שלנו, בערך העצמי שלנו, אנחנו פתאום, וואי, גדלנו. אנחנו הרבה, עם ההון הרבה יותר משמעותי. יש לנו הרבה יותר אפשרויות. אז זה מהבחינה הזאת. זה מבחינתי.
מה עם חיסכון לילדים? כאילו, איך להסתכל על כל הנושא בתוך הטיפים האלה של חיסכון לילדים, וגם חינוך פיננסי לילדים במשפחה, אם זה בעצם נסיים ונסגור את הפרק. מה מומלץ פה בעצם?
יש הרבה גישות. אני יכולה לשתף מה אני מאמינה, ומה אני גם מעבירה בעצם למשפחות. חינוך פיננסי זה שיח מתמשך, זה לא אירוע חד פעמי, גם אפרופו, כל מה שאנחנו מדברים פה, ההתנהלות הכלכלית זה אורח חיים, אוקיי? זה אורח חיים, זה לא אירוע חד פעמי, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא יקרה. זה מה שנקרא, כשאנחנו בעצם רוצים לנהל אורח חיים פיננסי מקדם, אנחנו צריכים לדאוג כל הזמן לשים עליו פוקוס. אז אנחנו מתחילים בפעם בשבוע בפגישות, אנחנו מתחילים בפגישה יותר משמעותית פעם בחודש, וכנל גם עם הילדים. השיח צריך להיות על השולחן. הילדים צריכים לדעת מה זה כסף, איך מרוויחים כסף, מה זה השקעות. עוד פעם, משפחה שנמצאת במינוס תמיד מרגישה מאוימת לשתף את הילדים, לא להכניס בהם פחדים. לא להגיד לילדים, אין לי. זה הכי גרוע שאפשר להגיד. יש לי, אנחנו בוחרים לתעדף סדר עדיפויות שונה. אנחנו בוחרים איך אנחנו בעצם מנהלים את משק הבית. אנחנו בוחרים. ויש עוד משפט שככה, עם אפרופו, עם חינוך פיננסי, שמבחינתי הוא אחד תקרות זכוכית לילדים, כסף לא גדל על העצים. כסף כן גדל על העצים, אבל אנחנו צריכים להבין מה גדל על העצים, אנחנו צריכים להבין איזה פירות מיוחדים יש לנו, אנחנו צריכים להבין מה הייחודיות שלנו, אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג שיהיה לנו יותר ויותר פירות, ולא להישאר במקום הזה. תלמדו את הילדים מה זה כסף, איך כסף בעצם מתנהל, יש כסף אינסופי, משאב זה, כסף לא, זה לא משאב שחסר. היו מספיק, מה שנקרא, התפסות של הבנק הפדרלי בקורונה. אבל תבינו רגע, מבחינת ההוגה, איך אתם מנהלים את זה, ושגם הם ילמדו לתעדף את זה. זה בסדר להגיד לילד לא, זה בסדר להגיד לילד שיש סדר עדיפויות, זה גם בסדר להגיד לילד, תמצא פתרון. וואלה, פתאום יש הזמות, אני רואה וקוראת הרבה...
ילדים שמוכרים מיצם, או כל מיני... או מוכרים את הצעצועים שלהם שכבר התיישנו, כל מיני מיזמים כאלה, ואז יש להם כסף לדברים אחרים.
זה המיזמים הקרובים. זה שלב התפתחותי. זה מתחיל בעצם מעבודה פר שעה, נגיד דוג ווקר, בייביסיטר, דברים כאלו, הופך למיזמים של למכור מוצרים, כי אתה בעצם צריך לבוא להציע את המוצר שלך לאנשים.
הדוג ווקר זה הכי מושלם, כי זה בעצם על כאילו, תשמע, ברמת הילדים. זה על הזמן שלהם, ואין בזה כמעט עלויות, או אני חושב שאין.
אז בעיניי...
אבל יש אחריות, כן.
בראייה שלי המושלם, זה שזה דווקא לא תלוי בזמן, אלא שאתה מייצר לך איזשהו נכס, גם אם אתה ילד, אתה בונה איזשהו נכס פעם אחת, שמניב לך אחרי זה הכנסות. כי אם אתה הולך לעשות עבודות בייביסיטר או דוג ווקר,
זה הזמן שלך.
זה על הזמן.
כן.
ברור, אבל ברגע שאנחנו מדברים לילדים, אנחנו גם לא רוצים שהם יעבדו מאוד קשה, וגם שזה
יהיה... זה עניין של גיל, קודם כל, ובגרות, וגם כמה השיח המשפחתי פתוח לדבר הזה, אוקיי? אבל זה ממש, זה כמו שאנחנו עוברים איזשהו תהליך, גם הילדים בתהליך. והשלב הבא זה היזמות, אפרופו, וזה לא למכור את הזמן שלי. זה שלב שצריך ללמד את הילדים. עכשיו, רובנו, כהורים, לא תמיד יודעים לעשות את זה. אז אנחנו בעצם עוברים פה איזשהו, מה שנקרא, תהליך ומקפצה גם עבורם. אבל כן, להבין, גם ללמד אותם, שמה שהם מרוויחים בעצם בסופו של דבר, חלק לצריכה, וחלק להשקעה לעתיד, וחלק אולי לתרומה, שוב, כל אחד בבית והערכים שלו. אבל כסף הוא חלק מהשיח, כסף...
גם להיות בתודעה, למשל, עם חיסכון לכל ילד, יש משפחות שלא מודעות לדבר המדהים הזה, שהמדינה נותנת כסף על כל ילד שנולד, ואפשר גם להכפיל את הסכום.
ומי שבחר... מחתחילה, קופת גמל ההשקעה, לבחור מסלול בצורה בחשיפה מניעתית או חשיפה...
גם בחיסכון לכל ילד.
כן, כן, כדי שהכסף יעבוד. אנחנו מדברים פה על חיסכון של לפחות 18 שנה. יש פה זמן, יש פה זמן שהכסף יכול לעבוד עבורנו, ובטח הוא בטח כאילו מה שנקרא. עכשיו, מבחינת הון עבור חיסכון לילדים, בהסתכלות שלי זה הון משפחתי. אני לא אומרת, יש לי חיסכון לילד אחד וחיסכון. יש הון, יש נקודות מסוימות שהם יפגשו את הכסף, הם יודעים את זה. אבל גם הם יצטרכו להראות אחריות. הם יצטרכו להראות מחויבות ואחריות, ושגם הם יודעים להביא את הכסף. זה לא שהכסף ייפול עליהם, מה שנקרא. זה לא המקרה. יש פה מה שנקרא, גם הם יודעים לחסוך. אני רוצה לראות את השריר הזה. אני רוצה לראות את השריר הזה שהם יודעים להתנהל עם מה שיש להם, ואחר כך, מה שנקרא, בעזרת השם, שנגיע לגיל ומבחינה. וגם למשפחות, גם למשפחות שאני מלווה, מתחילים חיסכון לכל ילד. אוקיי, בסדר, אתם בוחרים להקציב לכל ילד. אבל אם יש מצבים שכל ילד צריך משהו אחר, יש מצבים שילד צריך לפגוש את הכסף בצורה יותר מוקדמת, לא ציפינו את זה, לא תמיד אנחנו יודעים לתכנן את הכל. אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו, מה שנקרא, בנק, שנוכל לעבוד איתו, וממש לתעדף, כמו כל דבר בחיים.
טוב, עירית מלכה, אני חושב שנגענו פה בהרבה מאוד נושאים מאוד מאוד חשובים, ויש פה מעין מדריך בסיסי לכלכלת המשפחה בכל הפרק הזה. אני חושב שיצא מאוד מוצלח.
זה כיף לשמוע, אני ממש נהניתי, ואני...
תודה.
כן, היינו ממש כיף לארח אותך, וגם אני רוצה להגיד תודה לתמיר שרון, מנהל בקהילת ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
תודה רבה, שוהם, עירית, תודה.
תודה.
אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, כנסו למסך הראשי של האפליקציה, בין אם זה בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אנחנו גם ביוטיוב, תלחצו לנו
טיק-טוק.
בטיק-טוק גם, חפשו ציפור פיננסית בטיק-טוק, תעקבו אחרינו, תלחצו אוקיי בשביל לקבל עוד הרבה מאוד תכנים עשירים והרבה מאוד פרקים שיתנו לכם ערך, והתנהלות כלכלית, קריירה, התפתחות אישית, יזמות, אנחנו כאן בשבילכם, אז תודה רבה לכם.
תודה, להתראות.
תודה,
להתראות תודה. ונתראה בפרק הבא, ביי.
היי hey, חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.